טוב, שלום, אנחנו בגמרא בסוטה ולמדת עמוד א', התחלנו בשבוע שעבר את הממרא של רבא בר אבונה. כיוון שנפתח ספר תורה אסור לספר אפילו בדבר הלכה, אם עמדנו מצד אחד על ההפתעה, הייתי אומר שיש בגמרא הזאת, כי מביאים פסוק בנחמיה שבפתחו עמדו כל העם, ואומרים שאין דין שחייבים לעמוד בזמן קריאת התורה אלא להקשיב. אז זה כמעט ברור שבעיני הגמרא המשמעות של העמידה נועדה ליצור הקשבה. כן? זוכרה לי חוויה בצבא, הייתי פעם ביום הזיכרון ואיזה גדוד ברמת הגולן, היינו בעודם, מי שיודע איפה זה, זה ליד מג'דל שמס מול מסעדה, והיה ביום הזיכרון הקריאו את דבר היום של הרמטכ"ל. היה צריך לעמוד דום בזמן שהממפה מקריא את דבר הרמטכ"ל. לעמוד דום זה אומר תקשיב, כן? וזאת הגמרא, כאן הגמרא, קריאת התורה מחייבת הקשבה. דיברנו בפעם קודמת על הקשר הישיר בין זה לבין כל החטיבה הזאת, כי גם בברכת כהנים עסקנו בהשתתפות של העם, וגם בקריאת התורה העם צריך להקשיב, והקשר הגלוי שדיברנו על הפעם קודמת היה שבשניהם זה גילוי שכינה. קריאת דבר המלך זה גילוי שכינה, ברכת כהנים זה גילוי שכינה. כן, וראינו בפעם קודמת איך הראשונים העירו, המעריף, הרמב״ם והתוספות, שזה לכאורה סותר את ההתנהגות של רב ששת בגמרא בברכות. שם מתואר שרב ששת הדרפי, והיה אומר ענן בדידן והיינו בדידו, כלומר רב ששת לא היה מקשיב לקריאת התורה. כן? וכאן יש שני הסברים מרכזיים בראשונים. הסבר אחד שראינו בפעם קודמת, והוא הסבר עריף, שרב ששת היה תלמיד חכם שתורתו אומנותו, ודיברנו על זה בפעם קודמת, על המקומות השונים בספרות חז"ל, זה בעיקר במקורות ארץ ישראל, שמהם עולה שהרבה מהמוסדות ההלכתיים תלמיד חכם הוא שבאים כאילו ליצור תורה סמלית, תפילין, קריאת שמע, תלמיד חכם פטור מהם. זה לא התקבל ברוב המקומות, והסיבה הפשוטה היא כי המוסדות האלה לא נועדו רק ללימוד, הם נועדו להזדהות, לחוויה פנימית. כן, בלשון שדיברנו כשלמדנו על אהבת התורה או גולת נפש הדור, זה לא explanation, זה fascination, זה גם תמיד חכם זקוק לדבר הזה. תוספות פה הולכים בכיוון מאוד מפתיע, הם אומרים שרב ששת היה עיוור, ואז הרב ששת היה עיוור, אז זה היה פטור מקריאת התורה, כי דברים שבכתב יהיה את הרשאי לומרם על פה. וכאן ממש רק הערה מאוד קצרה בנושא הזה, האם עיוור יכול לקרוא בתורה או לא, יש לנו בזה מחלוקת גדולה מאוד בין גדולי האחרונים של המאה ה-17. מעניין גם לראות את הזווית האישית שנוגעת פה לכל אחד. כן? אני יכול להגיד שלמשפחה שלי יש נגיעה אישית מאוד בתחום הזה, כי סבי עליו השלום היה עיוור. אבא של אבא שלי בסוף ימיו התעוור משטף דם במוח, הוא היה 9 שנים עיוור, ואבא שלי בשנים מהם גם מאוד טיפל בו, כיבד אותו בצורה מאוד מעוררת הערצה, אבל גם נכנס מאוד לכל התחום של עיוורים. הוא פרסם, מי שרוצה לעיין, מאמר גדול בהדרום מם, מתפשיל מם, סליחה, אני לא זוכר מה, את מספר החוברת. הוא פרסם שם מאמר גדול מאוד על עיוור בנירות חנוכה. בתוך המאמר הזה הוא באמת מכסה את כל תחום העיוורים, והוא גם העסיק אותו לנושא קריאת התורה, האם אבא שלו יכול לעלות לתורה או לא, ואני זוכר את השיעור שהוא העביר על זה. לרב יעקב עמדין יש תשובה על זה, שוט שאלת יעבד, שהוא אומר דברים די פשוטים, הוא עיוור, הוא לא יכול לקרוא, קראת התורה זה לקרוא, מצטער. ויש איזה כנגד זה תשובה של בעל המסד בנימין, שהיה אחד מגדולי איטליה באותה תקופה, והוא עצמו היה עיוור, והוא פותח את התשובה במילים כי גירשוני היום יסתפח בנחלת השם. יש פה כמעט, הייתי אומר, ביטוי מאוד מובהק לכל התחום של מוגבלויות, איך להתבונן עליהם, מאיזה זווית אתה מסתכל. אם אתה מסתכל מהזווית של הפרט, של המוגבל, זה שונה לגמרי מאשר אם אתה מסתכל אולי מהזווית של הכלל. אני חושב שאחד מהדברים שבאמת מבדילים בין לא מעט מקומות בהלכה, שהיחס לבעלי מום הוא לא יחס שאני לפחות מרגיש הזדהות איתו היום. יש לי קושי עם זה. רוצים שבית המקדש הכהנים יהיו יפים, ועוד כמה דברים, כן? אני חושב שבחלק זה, כי מהמבט של הכלל, אתה מסתכל אחרת, והיום הראייה המודרנית היא יותר אינדיבידואלית. אתם מסתכלים, הקושי של היחיד, ועד רב, רואים מישהו שקשה לו, הוא מתגבר על קושי, זה עוד יותר מעורר הארצה. כן, אבל זו נקודה שאפשר לחוש אותה לא מעט. בית הכנסת שלנו נגיש למוגבלי מוגבלויות? עד נשים למטה, אוקיי, בסדר, נגיד, אוקיי. השירותים, בסדר. אין ספק שהמודעות בארץ בשנים האחרונות גדלה. אני לא יודע מי מכם ראה את העבודות בנייה שעשו באוניברסיטה העברית, זה פשוט, זה מעורר השתאות. השקיעו שם מיליונים של דולרים, היום כל הקמפוס נגיש לנכים. הקושיה היא יותר למה תכנו את הקמפוס, איך שתכנו אותו מראש, כאילו זה קמפוס מטורף. אני יכול להגיד שאני למדתי בישיבה, שאני אומר את זה בצער רב, היו צריכים לחכות ששני ראשי הישיבה ישברו את הירך כדי שירד האסימון שצריך להפוך את הקמפוס לנגיש, והיום הוא נגיש, אבל לקח הרבה שנים. בכל זאת, זה נושא מסובך. כן, כל אדם צריך שבית המדרש יהיה פתוח לכולם. כן.
יש אפילו יותר עניינים.
כן. בכל אופן, פה נושא הסתומה עולה קצת בתוספות, וגם הזכר נושא העמידה. בואו נתקדם לגמרא הבאה, שזה מחזיר אותנו לנשיאות כפיים, ועוד פעם לשורש המחלוקת הגדולה בין הרמב״ם לבין רבינו תם על נשיאות כפיים, שאני מקווה כבר שאתם רואים את התמונה הרחבה. וזה הגמרא שעוסקת בנטילת ידיים. יש פה לוויים או כהנים שאתה יוצא החוצה ונוטה להם את הידיים? אז הגיע הזמן ללמוד על זה, בואו נראה. ואמר רבי יהושע בן לוי, זה עוד נאמר של יהושע בן לוי, זה נותק מהקודמים, אני לא יודע למה. כל כהן שלא נטל ידיו, לא יישא את כפיו, שנאמר, שאו ידיכם קודש וברכו את השם. כן, איך הפסוק הזה, שאו ידיכם קודש וברכו את השם, מתפרש כפשוטו? או תהילים? איך לכאורה כפשוטו הפסוק מתפרש? תהילים קלמד דלת. כן, זה הפרק החותם את שירי המעלות. שיר המעלות, הנה ברכו את אדוני, כל עבדי אדוני עומדים בבית אדוני בלילות, כלומר, מי מברכים כאן? את השם. שאו ידיכם קודש וברכו את אדוני. כלומר, הפסוק כפשוטו מדבר על זה שצריך לברך את השם. למה על ידי נשיאת ידיים? הם כבר יודעים, דיברנו על זה הרבה. דיברנו אז בשיעור, זוכרים, אין ככה או ככה? במקרא, כשאדם מתפלל לקדוש ברוך הוא נושא אליו ידיו, כמו שלמה המלך. שאו ידיכם קודש אל הקודש, זה פשטות הפסוק, שאו ידיכם אל הקודש כלפי שמיים וברכו את השם. תראו איזה דרשה מדהימה יש כאן, איך משום בן לוי מפרש את הפסוק שאו ידיכם קודש. איך הוא מפרש אותו? תעשו את הידיים שלכם קודש. כן? ואז מה תוכלו לעשות? לברך. זה מאוד די מפתיע, כי הוא משנה כאן את שאו ידיכם וגם את מי מברכים. אבל כאן רק בשביל להרגיע קצת, הפרק הזה כולו מקיים את הרעיון המרכזי שעמדנו עליו כל הזמן לאורך לימוד ברכת כהנים, כי לא הקראתי לכם פסוק ג', אחרי שפסוק א' אומר הנה ברכו את השם כל עובדי השם, פסוק ב' אומר ברכו את השם, מה אומר פסוק ג'? לברכך אדוני מציון עשה שמיים וארץ. אנחנו מברכים את השם והוא הוא מברך אותנו. אז בתוך הפרק המזמור נמצא הרעיון שהשם מברך אותנו. ועשו ידיכם קודש, אם כך אולי הדרשן פה רב שמעון לוי יסב אותו גם על זה. בכל אופן, יש פה מה לענות בו, וכאן יש מחלוקת מאוד מאוד חשובה בין הראשונים על היחס שבין הנטילה הזאת של הכהנים לבין העובדה שהיות ברכת כהנים בתפילה. לפני תפילה צריך ליטול ידיים, אז לכאורה אין צורך ליטול ידיים לכהנים, שהרי הם כבר נטלו ידיים. תראו תוספות, כל כהן שלא נטל ידיו. פרש רש"י, אמר לי רבי, אם נטל ידיו שחרית וניתר כהן, אינו צריך ליטול ידיו כשעולה לדוכן. וכי מדומה שהוא עתק מהגעת תלמיד, שהרי אין לשונו משמע כך לפרש שלא נטל ידיו לפני עלותו לדוכן, משמע ממש סמוך. ועוד, דמייטי גמרא קרא עשוי דחם קודש וברכו דמשמע תכף לנטילת ידיים ברכת כהנים דמשמע להשתה בברכת כהנים משתה יקרא והיא בנשיאות ידיים ומשמע בירושלמי פרק חדי ברכות ובברכה דמשתה יקרא בין הנטילת ידיים סמוך לה דמייטי להתאמה ברכת המזון ואחי איתה שלושה דחיפות הן תכף לשמיכה שחיתה שנאמר ושמח ושחת תכף לנטילת ידיים ברכה שנאמר עשו ידיכם וברכו תכף לגאולה תפילה שנאמר יהיו לרצון אמרי פי וכתיב בתרי ינחה השם ביום צרה פרק כיצד מבורכין משמע דאי ברכה וברכת המזון מי הוא שאמינן מינן ובינן תכף נטילת ידיים בברכה דבשתי בבקרה והחמייתי לה ברכת כהנים ועוד אם הרי החש לא נטל ידה ושחרית המי נקת כהן לנשיאות כפיים תפק להם משום דברי תורה שצריך ליטול ידיו כן, וסוף דבר שתת התוספותי שמדובר כאן בכהן שנטל ידיו לפני התפילה ועדיין הוא צריך לטול ידיים עוד פעם לפני ברכת כהנים ומדגישים סמוך בבית יוסף מי שיעיין יראה שיטה מדהימה פה מה עושים הכהנים? יוצאים החוצה בזמן חזרת השץ נוטלים ידיים לפני רצה כמו כל מה שלמדו להכירת רגליים ברצה לא כל כך משמעותי בכהנים שכבר עוקרים רגליים בהשיב השופטינו על מתי הם יוצאים כבר? ברוך אחרי קדושה בכלל, כן? חוץ
מאחרים.
כן. כשבנו כאן את בית הכנסת, תפס אותי פעם לשיחה, כאילו שיש לי פה השפעה, כן? אבא של אחת מהאנשים שאז גרה בקהילה, כבר לא גרה פה, שהיה כהן, שהיה לוי, שהוא לוי, והוא אמר לי, תבנו את בית הכנסת שהברז והכיור הם בתוך בית הכנסת, כי אני מפסיד כל ימי את חזרת השץ. כלומר, הוא הרגיש מאוד באמת בישיבה באותניאל, שאם היה כהנים, יש כיור בתוך בית המדרש. אז אני זוכר אותו, כאילו הוא מרגיש שזה, הוא מפסיד פה מחיר, כן? אני זוכר את אבא שלי מדבר עם הכהנים בישיבה בהר הציון שבימים שבראש השנה שלא יצאו החוצה בברכת שופרות, ליטול ידיים בשביל ברכת כהנים כי הם חייבים לשמוע את הברכות של חזרת השץ, התקיעות, הסדר הברכות, שלא יפסידו והוא אומר להם לצאת ביום הרת עולם ברשת שפתנו, שאז יוכלו ליטול ידיים יש איזה בעיה עם זה, כן? אבל מופיע בבית יוסף משהו מדהים שתוספות אומרים צריך תכף לברכה נטילה אז צריך ליטול ידיים על הדוכן כלומר צועקים ברצה הם הולכים לדוכן ושם בתור שירה הולכנה להודות הוא נוטל ידיים כשבחד מוכן למרח כנגד זה מביאים פה את רשי שהם חושבים שזה ההגעה של תלמיד טועה, כן? שאמר, מה פתאום? מה, אם נטלו ידיים בתפילה, מה הבעיה? וכאן דייקו גם אחרונים ברמב״ם בהלכות ברכת כהנים שגם ברמב״ם משמע כמו רש"י. כן, אני אקריא את זה בפרק ט"ו הלכה ה' שם מופיע כך תומת הרמב״ם פה מתאר את הדברים שמעכבים בברכת כהנים שישה דברים מונים נשיאת כפיים והשישי זה תומת הידיים וכאן אומר הרמב״ם כך תומת הידיים כיצד כהן שלא נטל ידיו לא יישא את כפיו אלא נוטל ידיו במים עד הפרק כדרך שמקדשים לעבודה אני אגע בזה מיד ואחר כך מברך שנאמר עשו ידיכם קודש וברכו את השם ופה למטה מביא הרב רבינוביץ' פה שבספר מעשה רוקח מביא בשם רבינו אברהם בנו של הרמב״ם שכתב ואני מצטט וישמר פן תתאה במשה שמענו בשם חכמי צרפת שקצתם מחייבים לכהן העומד בתפילה ליטול ידיו בשעת עלייתו לדוכן עד ששמענו זה מה שצטט לכם קודם שקצתם אומרים שצריך שיהיו המים מוכנים אצל פתח הדוכן וירחצו הכהנים את ידיהם בשעה שעולים לדוכן עם היות שכבר נטלו ידיהם לתפילה וזה הוא מאיר וזה יורה אם על מיעוט ידיעה אם על היותם מזלזלים מטילת ידיים לתפילה כאילו מה קרה לטילת ידיים של התפילה שהיא נעלמה והעיקר שמי שנטל ידיו לתפילה אין צריך נטילה אחרת לברכת כהנים לפי שבשעת התפילה אינו עושה צרכה ולא יגע בערוותו תראו בן אדם לא צריך לטול ידיים בזמן התפילה שמונה פעמים נותנים בתחילה אז אתה לא יושב בריצר המאורות ואומר אולי נגעתי בנעליים אני לא יודע מה אז מה קורה פתאום בברכת כהנים שצריך ליטול ידיים וכזה ראיתי הלכה למעשה במעמד אבא מרי זצל וזולתו ממורה הוראה הוא אומר ככה עשו בבית כנסת של הרמב״ם שכל כהן שנמצא בשעת תפילה יברך ברכת כהנים וסומך על נטילת ידיים לקריאת שמע ולתפילה. ולפי דעתם יתחייב ליטול ידיו, זה הטענה, לקריאת שמע, כשיגיע לגל ישראל ייטול ידיו לתפילה, שכבר השיח דעתו בקריאת שמע, וזה טעות. ואין הכוונה ביותם זל מחייבים כהן הנושא את כפיו בנטילת ידיים קודם שיסע את כפיו, אלא שלא יברך בלתי נטילת ידיים כלל. כן, הוא מביא פה גם שהכסף משנה, מביא סוף דברי רעבם זל, והוסיף לדייק מלשון רבנו שכתב, שימו לב ללשון הרמב״ם, תומעת הידיים כיצד. אבל מה הנטילה באה להתמודד? עם תומעה. ואילו גבי מי שכבר נטל שחרית, כזה הדיוק של הכסף משנה, מה היה צריך להגיד? תארת הידיים שהרי אינם תמאות. שהרי אינם תמאות אלא שצריך להוסיף תארה על תארתם. ולכן נראה די ברור הדיוק הזה ברמב״ם, שהרמב״ם באמת חלק. אם אנחנו ננסה לחשוב על הדברים, דומני שזה מתקשר בצורה מאוד פשוטה וישירה לדברים שכבר למדנו כאן, על התפיסות השונות של הרמב״ם ורבנו תם. פעול הרמב״ם זה פשוט שלא צריך ליטול ידיים עוד פעם, כי לפי הרמב״ם ברכת כהנים היא חלק אינטגרלי מהתפילה. ראינו את זה לאורך כל הדרך. המחייב של ברכת כהנים זה תפילה. הרמב״ם בתשובה כותב שהקריאה כהנים איננה הפסק משום שהיא חלק מהתפילה, כשם שלא צריך ליטול ידיים ל-18 כי אתה מסתמך על נטילת הידיים לפני התפילה, אז ברכת כהנים שהיא חלק מהתפילה לא צריכה נטילת ידיים. ככה הדברים נראים בפשיטות ברמב״ם. כנגד זה, אצל בעלי התוספות, אצל רבנו תם, ראינו באופן עקבי שהתפילה, שברכת כהנים איננה חלק אינטגרלי מהתפילה. ראינו את זה עם הקריאה כהנים, שהיא המחייב של ברכת כהנים. ראינו את זה בשיטה של רבנו תם, כל הדיון בתוספות בברכות בדף למד ד', שצריך שהקריאה כהנים מהווה הפסק, והדברים מקושרים אחד לשני. ועל רקע זה יכולים כבר לראות שזה כביכול לא כלול אוטומטית בנטילה הקודמת, כי הוא לא חלק מאותה מערכת. ואולי אנחנו יכולים להציע יותר מזה. אחד מהרעיונות שניסינו פה לפתח יחד היה שבעוד שהרמב״ם אין לו שום בעיה עם כהונה, הרמב״ם צריך למצוא מקום בגבולין שמדמה מקדש, וזה התפילה. אצל רבנו תם יש בעיה עם עמד הכהונה, ואולי צריך על רקע זה לבוא ולומר שמה תפקיד נטילת הידיים? תפקידם לא לתאר מתומה, לתפקיד אחר, הוא לקדש את הידיים. הייתי אומר להפוך את הידיים, כמו שראינו שהקריאה כהנים אולי נועדה לעורר את הכהונה, תפקיד נטילת הידיים הוא להפוך את הידיים שלו לידיים קדושות, כלומר להכשיר אותם לתפקיד. שהאמת היא שברמב״ם ראינו דבר קצת דומה, זה הנושא שהידיים הקפוצות, הידיים הפשוטות, ואחרי זה הידיים שנקפצות עוד פעם. משהו מאוד מרכזי עוסק בידיים האלה, שהידיים האלה זה משכינה נמצאת. והייתי אומר כתשובה לכל הביקורת שרבי אברהם בן הרמב״ם הטיח כלפי חכמי צרפת, כלפי בעלי התוספות, הייתי אומר את שני הדברים הללו. ראשית, שלפי תפיסת בעלי התוספות זה לא חלק אינטגרלי מהתפילה. שנית, המטרה היא מטרה שונה מאשר נטילת ידיים. נטילת ידיים לפני התפילה היא נועדה להכשיר את האדם לתפילה, וכאן זה נועד להכשיר את הידיים לברכה. וזה חלק מאותו מנגנון של הכשרת הכהן לבצע את משימתו.
אולי אתם מה המושג כזה שיש קדושה של חלק
מהתפילה? טוב, זה דבר שצריך לחזור. כן, זה דבר שצריך לחזור אליו. עסקנו בזה פה לפני כשנתיים. אני חושב שעוד לא הצטרפת אלינו אז, נכון? וזה כל הנושא של תומת ידיים, של נטילת ידיים, דורש הסבר. איזה מין דבר זה תומה שנגמרת פה? עכשיו, אם כבר הגענו קצת לידיים, ידיים זה שר החוץ שלנו, כן? והידיים הן נוגעות בכל מקום. ידיים הן מאוד מאוד מרכזיות, בלשון חז"ל הן ממששניות הנה, הן ממששות כל דבר. לא סתם שהתפילין עברו לפה, מפה. כי אם התפילין היו פה, היית מושבת לגמרי. כמו השעון שלא נמצא פה, נמצא פה, כן? זה עלה למעלה, אבל הידיים מאוד מרכזיות. הידיים מבורכות, הידיים הן מרכז כובד פה. אז צריך בידיים לטפל.
וגם מופיע בבית
המדרש
קידוש ידיים ברגליים.
מצוין. ופה את לוקחת אותנו, והערה טובה מאוד, לתחילה של מסע, שנערוך אותו בשבועות הקרובים, או בשיעורים הקרובים, לא יודע נעשה קצת חופשה, אבל וזה שהרמב״ם פה מכניס מערכת הנמקה שלא נמצאת בגמרא. והרמב״ם, אני חוזר, כהן שלא נטל ידיו לא יישא את כפיו, אלא נוטל ידיו במים עד הפרק, כדרך שמקדשים לעבודה ואחר כך מברך. כן, וכאן כמובן השאלה היא, האם כדרך שמקדשים לעבודה זה סך הכל טכני? ללמד אותנו איזה חלק של הידיים דורשות טהרה, או לפי הרמב״ם נטילה, כן? כמו שבקידוש ידיים ורגליים אותו דבר. אבל דידי כבר מעלה פה, אני חושב, רמיזה, שנראה אותה ברמב״ם, שזה באמת מתפתח לכדי רעיון, וגם הוא קשור לדברים שכבר עסקנו בהם, והיא שאולי זה מהותית. כלומר, אולי מדובר פה בנטילה שיש לה תפקיד דומה לקידוש ידיים ורגליים. וכל מי שלמד קצת את סדר העבודה ביום כיפור יודע שקידוש ידיים ורגליים לא נועד רק בשביל לסלק טומאה, אלא קידוש ידיים ורגליים, אתה אומר, זרמנו לשיטתו, זה בעיה, אבל שקידוש ידיים ורגליים נועד להכשיר את הכהן לעבודה. עכשיו, זה נוגע בשאלה שנראה אותה במהלך הלימוד הרציף בתקופה הקרובה, שרוב המקורות דווקא נמצאים מחוץ למסכת סוטה. אנחנו נראה אותה מחוץ, אנחנו נגלה תופעה מאוד 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 מעניינת, שיש לא מעט פרטי דינים שיש בברכת כהנים שהם מאוד מאוד דומים לפרטי דינים של כהנים בבית המקדש, אבל הם לא מנומקים בגמרא, משום שברכת כהנים היא שירות, היא עבודה. אנחנו נראה את זה. פה זה דוגמה אחת. דוגמה שנייה בתוך מסכת סוטה בדף מהם זה סנדלים. כהנים בבית המקדש הלכו יחפים. כהנים נושאים כפיהם כשהם יחפים. נראה שאולי הנימוק הכי מתבקש היה להגיד, פה בבית המקדש לא אומרים את זה. ונראה את זה על עוד כמה דברים בעלי מום. זה משנה במגילה, בדף חבדל אדמות ב', שעוסקת האם מום מונה הכהן. כן, בלשון המקורות, האם ברכת כהנים היא עבודה? שיקור אם הוא יכול ליטול נישא כפיו. זה דיון בגמרא בתענית, בפרק רביעי, באחרונים, זה לא מופיע בגמרות, האם ערל שלא יכול לעבוד, יכול לישא כפיו? כהן ערל, גם שם. ואחד מהדברים שנורא נורא בולטים, אני כבר אמכור לכם את עיקרי הדברים, שאתה מגלה כזה סדר יום דומה, אבל אתה מגלה שכמעט בכולם לא אומרים לך בגלל שזה עבודה, פרטי הדינים קצת שונים. ואתה עומד ותוהה, למרות שהם נותנים הסבר אחר, האם הם לא בעצם ינקו את סדר היום בכל זאת מהמקדש? כלומר, זה מקדש קצת בשינוי. וכפי שנראה, גם ברמב״ם, הרמב״ם מכניס, מחדיר לברכת כהנים את המקדש כמו פה. אני נוטה לחשוב כמו דידי, זה לא רק טכני. אותו מקום ביד, כמו... אלא, אולי הוא חשב על השאלה שהטרידה אותך. מאיפה לוקחים מושג כזה של ידיים? אז מהי התשובה? מהמקדש, הנה, זה קיים, אבל... הרמב״ם פה מעצים את נושא המקדש, זה חוזר לנקודה שדיברנו עליה קודם ברמב״ם. שהרמב״ם... בעצם, אני חושב, מה שיתראו אותו ברכת כהנים, זה שברכת כהנים אמורה להיות במקדש. וכשאני לוקח אותה מחוץ למקדש, דיברנו על דוכן וכו', אני מעתיק חלק מהפרטים גם בבית המקדש, למרות שזה לא היה control copy, control paste. כלומר, לא באו ואמרו, זה עבודה בין היתר, כי מחוץ למקדש זה בעייתי. אפשר להגיד סדר יום נורא נורא דומה. בסדר? אז זה התחלת הנושא הזה. בואו נתקדם בגמרא.
אפשר לומר שנטילת ידיים, המחלוקת פה זה על מעמד הנטילה על התפילה, שרמב״ם מעלה את הנטילה על התפילה, שזה יכול להיות גם שווה לברכת כהנים, כאילו מעכב את התפילה לפי הרמב״ם.
יפה, זה בהחלט, זה יפה, זאת הצעה יפה. רק שנייה, אולי נעיין קצת ברמב״ם בהלכות תפילה, בפרק ד' הלכה ב', שם הוא כותב הוא כותב ככה, תרת ידיים כיצד, רוחת ידיו במים עד הפרק, אחר כך להתפלל. זה אותו פרק. פה הוא לא מזכיר את כדרך שמקדשים לעבודה. זה היה טוב, אבל יכול להיות שיסוד המחלוקת הוא איך להבין את נטילת ידיים בתפילה. מקבל. ובואו נמשיך. שאלת הגמרא, אומרת הגמרא כך, שאלו תלמידיו את רבי אליעזר בן שמוע, במה ארכת ימים? כן, מכירים את הסיפורים האלה שיש זקן בקווקז שהוא בן 100? במה אוריך ימים? בדרך כלל מה הוא עונה, אתם יודעים? עישנתי כל יום שתי סיגריות, שתיתי איזה כוס יין, מלכתי 20 קילומטר, משהו כזה, כן? אנחנו לא מצפים מהגמרא לתשובות כאלו, מהגמרא מצפים לתשובות רוחניות. אז תראו את התשובה, היא נראית קצת מפתיעה. אמר להם, מימיי לא עשיתי בית הכנסת קפנדריה, ולא פסעתי על ראשי עם קודש ולא נשאתי כפיי ולא ברכה. וכאן רק הערה כללית על כל הדברים האלו. יש חטיבה שלמה, סוגיה שלמה, מסכת מגילה, חבזיין עמוד ב', אומרים כפחת, שם יש עמוד שלם בגמרא עם כל מיני המוראים שהריחו, שתנאים והמוראים שהריחו ימים, והאמת היא שהתשובה כמעט הכי מתבקשת, אף אחד לא אומר. אף אחד לא אומר כי שמרתי את כל תרי"ג מצוות, כי אתה לא מצפה. התשובות הן בדרך כלל אזוטריות כאלו. אתה לי זה הנוגה מיוחדת, איזה משהו כזה. אבל אני חושב שברור שצריך לקרוא את ההנוגה הזאת יחד עם המכלול. או, זה ברור שמי שרק לא יעסק בית כסף קפנדריה, לא יאריך ימים בגלל הדבר הזה. זה חלק ממכלול גדול יותר. ובואו ננסה לראות מה בעצם המכנה המשותף של הדברים האלו. הוא לא עושה בית כסף קפנדריה. איפה הקפנדריה לקוח? מבית המקדש, נכון? זה לא משנה בברכות? כלומר, הוא מתייחס לבית כנסת באופן הנכון. הייתי אומר, קדושת המקום. הרי מה רעיון הקפנדריה? מה זה קפנדריה? אתה עושה אותו כמעבר, לעבור ממקום למקום. כן, קיצור דרך. מה בעצם היסוד היסוד של קפנדריה? לבית כנסת צריך לבוא, כי רוצים להיות בו. הוא היעד, אליו הולכים, לא הולכים דרכו. כלומר, הוא מבין את המשמעות הנכונה של קדושת מקום. לא פסעתי על ראשי עם קודש. כוונה שהוא מבין את קדושת ישראל. כן, תראו מה אומר רש"י. שהיו יושבים התלמידים בבית המדרש על גבי קרקע, והמהלך ביניהם כשהם יושבים ונכנס לשב במקומו, מרחיב פסיעותיו בעל כוחו, והוא לשון מפסע ונראה כמפסע על ראשיהם. לפי כך צריך להקדים או יושב לו מבחוץ. אני לא יודע מי פה זוכר מהתלמידים שעמדו פה בהר עציון, אבא שלי פעם, היום אני לא יודע, אני לא שם, הוא היה מאחר לפעמים למנחה. איפה הוא תמיד היה עומד? מאחור. חזון היה שם לב, היה מחכה לו. אבל אני הכרתי ראש ישיבה אחד שהייתה לו הנהגה אחרת. אם הוא היה מאחר למנחה, היו מחכים לו. כלומר, כל הישיבה הייתה מחכה, המנחה היה יכול להתאחר. סיפר לי מישהו שפעם דיבר איתו, איזה אורח שם, הוא חצי שעה דיבר איתו אחרי זמן מנחה, כל הישיבה חיכתה חצי שעה. זה שתי הנהגות של רשות ישיבה, אתה מלך? או ש... שבו, אני לא... אני מבין את הרציונל של אותו ראש ישיבה, אני לא רוצה לנהוג ככה, בסדר, אני לא נמצא בישיבה שנוהגים ככה, אבל אני לא אומר שהוא כזה, אבל לא לפסוע ראשי עם קודש, הוא... אני חושב שהכוונה שאתה מבין נכון את התלמידים, אתה יודע את מקומך, אתה לא מטריח אנשים, אתה לא מחפש שיקום לכבודך. הייתי אומר שפה הבנה של קדושת ישראל, של עם ישראל. והשלישי הוא מאוד מפתיע לנו, לא נשאתי כפיי בלא ברכה. שמה הדבר הזה מבטא? אז בוא נראה מהי הברכה, מה היא מברך. אמר רבי זרע, אמר רב חסדא, שקידשנו בקדושתו של אהרון וציוונו לברך את עמו ישראל באהבה. כאן אני רק אפנה את תשומת לבכם למשהו שאותי מאוד הפתיע כשגיליתי אותו, והוא שבסדר רב עמרם גאון כתוב כך: מה אם מברך? אמר רבי זרע, אמר רב חסדא, ברוך אתה השם, עקבו אשר קידשנו מצוותיו וציוונו לברך את עמו ישראל באהבה. לא מברכים אשר קידשנו בקדושתו של אהרון, אלא אשר קידשנו מצוותיו וציוונו. זו ברכת המצווה רגילה. אתה לא כל כך מבין, אני חייב להגיד, למה זה שהוא מברך ברכת המצווה רגילה, ברכת כהנים, מעלה אותו איזו מדרגה גבוהה שהוא מאריך ימים. פחות ברור.
אם הוא לא מברך, אז הוא אומר שהוא מברך בגלל כוח שלו
מדבר. מצוין. מצוין. אני מסכים עם זה. בואו ננסה קצת לפתח את זה. אני רק נוטה לחשוב שזה עוד יותר מועצם בנוסח הברכה אשר קידשנו בקדושתו של אהרון. הרי זה נוסח מדהים של ברכה, אין לו אח ורע בשום מקום. ובעצם הסיפור של הברכה הזאת, כמו שברכה הסבירה פה מאוד יפה, הוא שאתה על ידי הברכה מצהיר בעצם, כמעט כל התורות שאמרנו ברכת כהנים נמצאות בברכה הזאת, אתה בעצם מצהיר על היותך כהן, שקידשנו בקדושתו של אהרון. וזה שאתה מברך את העם, לא כי אתה איזה בבא סאלי, או כי אתה רנטגן, כי אתה יש לך איזה כוחות ברכה, אתה רבי מלובביץ', למה אתה מברך? כי אתה זרע אהרון. אתה מברך סך הכל מהסיבה הזאת. או בוא נגיד, באופן הבא, ההנהגות שלו מבטאות הבנה נכונה של המקום העמידה לפני השם, את זה שהעמידה לפני השם היא לא של היחיד כיחיד, אלא של העם כעם, הוא יודע מקומו בעם הזה, לא להטריח את העם. ומאלו הוא מבין שאם הוא נבחר לברך, זה סך הכל כי הוא נולד למשפחה הנכונה, לא כי הוא איזה צדיק גדול וכו'. זה בעצם יש פה ענווה ועמידה נכונה לפני השם. אבל אם כך, בוא נרוויח מזה שהרבה מהתורות שנאמרו פה באות לידי ביטוי עמוק בברכה שמברכים אותה. ואני אזכיר שכבר הזכרנו כאן את השאלה האם הברכה היא חלק מברכת כהנים או פשוט ברכת המצווה הרגילה. נצרף לזה, חוץ מהנוסח השונה הזה של רב אמרם, בואו נצרף לזה שני דברים. ראשית, מתי קוראים כהנים? אז ראינו שאנחנו נוהגים לקרוא כהנים לפני הברכה שקידשנו, אבל ברמב״ם ראינו בשעתו, זוכרים? שהקריאה כהנים נעשית לפני יברכך, כי לכאורה זה לא חלק מברכת כהנים. והדבר השלישי הוא מתי הכהנים מסתובבים. אצלנו נוהגים שמסתובבים באמצע הברכה. כלומר, הייתי, מתי מסתובבים? אשר קידשנו בשעתו של אהרון, אז עכשיו אני יכול לברך, כי עכשיו הבנתי מי אני, וציוונו לברך, אז הוא מסתובב. וברמב״ם מפורש מסתובבים בסוף הברכה, כי כנראה לפי הרמב״ם הברכה הזאת היא לא חלק מברכת כהנים. ומי פה רוצה להעיר? ברכה, את
רוצה? אני רק רציתי להגיד שהמחנה המשותף, יש מחנה משותף בכולם, שזה הנבא, שהוא לא חושב לעצמו, זה לא,
נכון.
זה לא משנה באיזה פן, זה לא שזה רק קדושת המקום או קדושת האנשים, הוא מחווה את החוב,
כן, מקבל בלב שלם. כן, ממשיכה הגמרא,
זאת אומרת שאנשים אחרים לא ברכו.
מה זה?
זאת אומרת שאנשים אחרים לא ברכו.
אז פה אתה נוגע בשאלה שבו לא נרחיב עליה את העירייה יותר מדי, אבל נזכיר את קיומה, וזה שבעולמם של חז"ל די ברור שברכות המצווה או ברכות מהסוג הזה הם לא נתקנו בבת אחת. כלומר, אנחנו רגילים כולם לממרה של שמואל, כל המצוות כולם מברכים עובר לעשייתן, שצריך להקשיב טוב לממרה. שמואל גם אומר שמברכים עובר לעשייתם, וזה מה שבדרך כלל שמים לב אליו. אבל שמואל גם אומר שמברכים על כל המצוות. עכשיו, אחד מהאחידות הגדולות בספרות ההלכה, שיחידה כל כך גדולה עד שגדול הדיאלקטיקנים כמעט, שבכל עולם ההלכה לדורותיה, הרי בא לתוספות, תוספות בפסחים כותבים שרי לא מצא ידיים ורגליים בתחום הזה. אז להרגיע אתכם, הרמב"ם חשב שהוא מצא, אחרים חשבו שהם מצאו, אבל זה נוגע לאי האחידות הפנימית של עולם הברכות, שאי האחידות היא כפולה. גם לא מברכים על כל מצווה, למרות דברי שמואל, הכיבוד אביהם מברכים? לא ראיתי אף פעם. על לכבד זקנים מברכים, למה לא? זה מצווה, יש הרבה מצוות, יש מצוות שלא מברכים עליהן. שנית, יש גם בלבול מאוד גדול בנוסח, בהחדה של נוסח הברכות, כי לא לכל הברכות יש אותו נוסח. חלק יש, זה גמרא בפסחים, חלק יש על, חלק יש ל. ומה הסוד שמסביר מתי כך, מתי כך? כי גם הסוף של הגמרא הוא לופ מאוד מאוד מפתיע. הגמרא אומרת שלמנדה אמר על, ודאי טוב להגיד ל. וכולי עם על איזה טוב. ואז היא אומרת, אבל ההלכה היא להגיד על. ומה ולמה? זו חידה עצומה, ויש לזה המון חומר בראשונים. כרגע אני לא אתן לכם, זה לא המקום לתת את כל התשובות, רק אגיד שהבעיה מתחילה מזה שהברכות כנראה לא מתקנות בבת אחת, ולא מכוח תפיסה מושגית, אלא ההמשגה נעשית אחרי שעולם הברכות קיים, והוא כבר, הוא כבר מנומר, הוא כבר קשה להאחיד אותו מבחינה מושגית, וזה חלק מהקושי. וכאן הגישות שבראשונים, רובם המכריע ניסו למצוא את המושג, חלקם, יש ציטוטים מדהימים מרבי אליהו מלונדון, אחד מבעלי התוספות האנגלים, יש פה אנגלים בחדר? עזר, כן, זה היו גם בעלי תוספות בלונדון. הוא באמת אמר, המסקנה הפשוטה היא שצריך לברך על כל המצוות. הוא מופיע שהוא היה מברך לפני כיבוד אב ואם, אפשר לדמיין זקנה עולה לאוטובוס, והוא עומד לקום ואומר לה, שעובר לעשייתן, ואז הוא צריך להכריח אותה לשקט, בסדר, אבל זה הדבר הלא רווח, השיטה הזאת. זה נושא רחב. עכשיו, צריך ללמוד את הגמרא הזאת, וחלק ממנו, שבשוע בן לוי, דור ראשון לאמוראים, הוא דור שנקרא א' ב', הוא כאילו אחד ב', הוא כאילו הסוף של הדור הראשון. זה עוד לא מובן מאליו שמברכים בזמנו. זה תהליך שמתהווה במהלך תקופת הגמרא. אז הרקע הזה, אולי, באמת הוא היה מיוחד, הוא היה יוצא דופן. אבל תבינו מה זה, כהן שעולה לברך, ולפני כן הוא חייב להגיד לפני כולם שסך הכל זה לא הוא, זה קידשנו בשעתו של אהרון. איזון מאוד חזק לברכה, זה עוצמתי אני חושב, כאילו הדבר הזה. טוב, כי הקרקרי, כבר דיברנו על עקירת הרגליים, על החלוט שם שלה, מה ימר, וכאן כבר, אני פשוט מהר מאוד בגמרא הזאת, כי כבר למדנו את רובה. יהי רצון מפניך, השם לוקש את הברכה הזאת, שציוותנו לברך את עמך ישראל, לא במכשול ואבון. שזה, קודם כל דיברנו הרבה על ברכת כהנים כתפילה. וכאן הכהנים צריכים להתפלל שהברכה שלהם תתקבל. באמת, זה דבר מאוד מפתיע. ממה הם מפחדים כל כך? כאילו, מה כל כך מפחיד אותם? שלא במכשול ואבון, כן? בוא תראו, החזן מקריא להם מילה במילה, כאילו, מה הפחד הזה? ופה אני חושב שדי ברור לקשור את זה ליסודות שכבר עסקנו בהם. והגריד, בעל התשובה, מי שרוצה לראות, יש לו שם באחד מהדרשות האחרונות, נדמה לי זה עמוד 204, משהו כזה, שם הוא מדבר קצת על ברכת כהנים, לקח את זה לכיוון קצת שונה. אני חושב שהרקע כל מה שלמדנו, צריך להבין שמעמד ברכה או כללה הוא באמת מעמד עם מטען של סימן שאלה או של חומר נפש. אתה הולך להביא לפה את סימן שמו של הקדוש ברוך הוא. מי שמברך הוא הקדוש ברוך הוא, לא אתה. ושמו את שמי לבני ישראל, ואתה תוהה האם אני ראוי או לא ראוי, עשה נכון. זה חלק גם מהשב, דיברנו על זה כשאמרנו על ההקראה מילה במילה, כן, שחלילה בתחום הברכה שזה לא יהיה בדיוק מילה במילה, זה בלשון הקודש, בלשונו של הקדוש ברוך הוא, של מעמד הר סיני. הגריד מדבר על משהו אחר לגמרי, הוא מדבר על כך שברכת כהנים צריכה להיות באהבה. קצת עסקנו בזה, בואו נחזור לברכה. הוא טועה שם קצת מאיפה האהבה מגיעה. הייתי אומר, הוא מדבר בצורה, כל מה שדיברנו על הדוכן, שזה צריך להפוך אותך לכהן, הגריד את הכל אומר, מבחינת המתכונת הלמדנית היסודית, רק קצת שונה. הוא אומר, הכל זה לא להפוך אותך לכהן, זה להפוך אותך לאוהב ישראל. כמעט הייתי אומר, הגריד או ליטווק, זה להפוך אותך לאוהב ישראל, האדמור מאפטה, או בימינו לקרליבך כזה, כן? שאתה אוהב כל יהודי, כן? מה, הכהן עולה לדוכן, הוא אוהב את כל הבית כנסת, הרי הוא רב עם זה ורב עם זה, ואני כבר לא יודע, כן? או, תראו שם את הגריד, הוא מדבר כמה קשה לאהוב, כן? היום אנחנו בעולם שמקרין אהבה יותר, אבל ניו אייג' כזה. אבל הוא מדבר על המכשול והאבון, האם אני אגיע למצב הנפשי הנכון, שבטרמולוגיה של הגריד, מי שכבר עסקנו בזה פה כמה פעמים, הקיום שברכת כהנים, המייסה המצווה הוא יברך אחר, אבל קיום המצווה הוא קיום שבלב, לב אוהב, לב... אז אתה עומד בזה חרדה, אם יהיה מכשול והאבון חלילה, בתחום הרגשי, בתחום של הכיוונון הפנימי, כך הוא מפרש את זה שם. כן, ברש"י ראינו כבר, כן, בבקשה.
זה קצת מזכיר גם מה שאומר הכהן הגדול בסיום מרדף למקורים,
הוא גם מתפלל.
כן, כשהוא מתפלל, אז...
כן, יפה.
חזן.
אני ממעש, כן. כן, בהחלט. באמת מפחיד, כן, כאילו... רגע, זה היה באהבה. גם כבר ראינו ברש"י שכל הזמן שהוא לדוכן, מה הוא צריך למלמל? תפילות, 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 תפילות. כן. כי מעד הרפאי מציבורה, כבר דיברנו, זה גם זה חלוט שם. כאילו, לחזור להיות אדם רגיל, כן? מה יאמר? עד ברב חיסדא לרבו כבר, ודרש, הם כהנים, כן? ודרש, ריבונו של עולם, עשינו מה שגזרת עלינו, עשה עמנו מה שהבטחתנו, השקיף במקום שלך מן השמיים. שעוד פעם, הדגשה, שהם עשו את זה כמצווה, ומי מעון הברכות, מי מברך בעקבות הברכה, ואני אברכם, הקדוש ברוך הוא מברך. אמר רב חיסדא, אין הכהנים רשאים לחוף קשרי אצבעותיהם עד שיחזרו פניהם מן הציבור. גם קשור למה שדיברנו. אמר רב חיסדא, אין הקורא, וזה כבר למדנו. אפשר לחזור על זה מהר או שאפשר לדלג? לחזור מהר. ראינו פה מחלוקת בין רש"י ולבין הרמב"ם איך לקרוא את הגמרא הזאת. ואני אקרא את זה ראשון ראשון. אין הקורא רשאי לקרוא את כהנים לפי רש"י עד שיכלה ימים מפי הציבור, הטוב שמך הוא לחנאה. להודות. לפי הרמב״ם, עד שיכלה ימינו מפי הציבור על ברכת לברך את עמו ישראל באהבה. בין הכהנים רשאים להתחיל בברכה עד שיכלה דיבור מפי הקורא. לפי הרמב״ם הכוונה שהוא קורא כהנים, נכון? לפי רש"י כוונה שהוא אומר יברכך. בין הציבור רשאים לענות אמן עד שתכלה ברכה מפי הכהנים, כוונה וישמריך. בין הכהנים ראשים מתחיל לברכה אחרת עד שיכלה ימין מפי הציבור. שתי הערות צרות על זה. ראשית, כל סידור התפקידים הזה מלמד שיש חלוט שם בכל שלושת התפקידים. עסקנו בזה המון. אתה לא עושה סידור תפקידים אם הם לא כולם חלק במערכה, וזה מה שדיברנו המון, שהציבור שותף לברכה. ושנית, כבר דיברנו על זה שמה חסר פה, הערת הבאר שבע, חסר פה ההקראה של יברכך. לפי הרמב״ם, זה פשוט חסר. כלומר, באמן, החול, זה לא כתוב, פשטות הדברים שבזמן הגמרא לא היו מקרים את ברכת כהנים. החזן לא היה מקריא את זה. עסקנו בזה. ואמר רבי זרע, אמר רב חיסדא. באמת היא תונים בסוגריים. תוספות פה, יש פה תוספות ארוך, שמסבירים, תונים, לא, זה על הבא. תונים, אני אמשיך עוד קצת. אמר רב זרע, אמר רב חיסדא, אין הציבור ראשי נאות המאה שיכלה ברכה מפי הקורא, ואין הקורא רשאי לקרוא בתורה עד שיכלה אמן מפי הציבור, ואין המתרגם רשאי להתחיל בתרגום עד שיכלה פסוק מפי הקורא, ואין הקורא רשאי להתחיל בפסוק אחר עד שיכלה תרגום מפי המתרגם. ופה אז יש שתי הערות שרות, וזה נסיים להיום, בעזרת השם פעם בשבוע הבא תנ"ך, אז עוד שבועיים נתחיל ממפטיר. וזה שתי הערות שרות. ראשית, עוד פעם, ברכת כהנים הולך ביחד עם קריאת התורה. בדיוק כמו בעמוד א'. וזה בא מאותה סיבה. אלו מעמדים, מעמדות ציבוריים, שהציבור שותף למעמד. וגם דיברנו אז, איך שותפות למעמד, לגבאי, שדומה לחזן שמקריא לכהנים, ולכן הסדר יום הדומה הזה. הדבר השני, יש פה תוספות שאני לא ניכנס לעובי הקורה, אבל זה התוספות הכי יסודי שאני מכיר בשס על תרי קל אילה משתמה. כי מה הבעיה שלא יקפידו בדיוק על האמן? אז אומר רשי, אני מקריא, עד שיכלה אמן שברכת כהנים בכל הנים משום זה תרי קל אילה משתמה. ופה תוספות בחרו להיכנס לעובי הקורה לתרי קלי, והם עושים פה את ההבחנה היסודית שהאכזבה היא שהיא לא מתקיימת בהלכות. ומה הכוונה? תוספות עושים פה הבדלה עצומה בין מצב שבו אנשים נמצאים במיין הייד פארק, שכל אחד אומר משהו אחר שמתחרה עם השני. תקחו את ה... הוא צועק אמן והוא כבר מתחיל לקרוא בתורה, כאילו מה קורה פה? אבל לכאורה זה היה צריך להיות נבדל ממצב שבו שני אנשים מנסים לומר אותו דבר. ואני הייתי מוסיף שיש גם מצב שלישי. דייב, תעזור לי, בסדר? פעם קודמת שאמרת שטעיתי, אחרי זה אמרת לי שזה בסדר. אז דיוויד הוא מנצח, יש לך כמה קולות במקהלה, אתה לא אומר תראי קלי למה שתמה כי הסופרן מפריע לבאס, אלא דיוויד כמנצח, מה יוצר ביניהם? הרמוניה. אדרבה, היופי של הקול המתאחד הוא כי יש קולות שונים שהמנצח, או כותב המוזיקה קודם כל, ואחרי זה המנצח יודעים לשלב אותם יחד. ולכאורה איפה היה שייך לשים את תראי קלי למה שתמה? כשהם מתחרים אחד בשני, כשהם מפריעים אחד לשני. אבל לכאורה היינו יכולים לומר שאין בעיה תראי קל אילה משתמה כשהם נסים לומר אותו דבר. בסדר, צריך שהמקהלה תאמר את זה בטון אחד, אז ניתוח היה פותר את זה, ובוודאי בהרמוניה לא היינו אומרים. אבל ופה תוספות מהירים על זה, בברכת כהנים הם שולחים פה בעיקר לגמרא בראש השנה, זו הגמרא המפריעה. שם הגמרא אומרת שכשיש חצוצרות במקדש ושופר היא מוטרדת מבעיית תראי קל אילה משתמה. אבל לכאורה תוספות מהירים, חצוצרות ושופר הם בדיוק הרמוניה שבין שתי הקולות שמצטרפים יחד, וזה נראה מאוד משונה שדורר שם בעיית תראי קל אילה משתמה, אבל הגמרא מעוררת את זה שם. אז אנחנו נעצור כאן. לילה טוב.